אוקיי, ברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה ללא פילטרים, והיום לבקשת המאזינים, פרק פרופיל על ניקי איילי. אני יכול להבין למה ישראלים כל כך אוהבים את ניקי איילי. ניקי איילי היא אחת מהאמריקאים, מבאמת מספר מצומצם מאוד של אמריקאים שאפשר להגיד שהם ידידים, ידידי אמת של ישראל. היא הגנה עלינו באום בזמן שהיותה שגרירת ארצות הברית באום. היא נלחמה בהסכם הגרעין עם איראן, היא נלחמה לטובת העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, היא נלחמה נגד העברות הכספים לחמאס ולפלסטינים. לרגעים זה היה נראה שהיא לא, בכלל לא שגרירת ארצות הברית באום, אלא שגרירה של ישראל, מרוב שהיא פעלה לטובת ישראל. היא פעלה כל כך לטובת ישראל, שחלק גדול מהשמאל בארץ לא כל כך אהב את זה כבר. בסדר, בוא נתחיל ככה מסרטון ההכרזה שלה. סרטון ההכרזה על ריצה לנשיאות של ניקי איילי. בוא נקשיב לחלק קטן.
Some people look at America and see vulnerability. The socialist left sees an opportunity to rewrite history. China and Russia are on the march. They all think we can be bullied, kicked around. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heels. I'm Nikki Haley, and I'm running for president.
בסדר, אז בסוף סרטון ריצה לנשיאות, היא אומרת משפט שציטטו הרבה עיתונאים והרבה אוטלטים כאלה ואחרים. כשאת בועטת חזרה, זה כואב הרבה יותר כשאת בועטת עם עקבים. היא בעצם משחקת כאן על היותה מועמדת אישה לנשיאות. זה לא מה שצריך לעניין אותנו. אם היא אישה או גבר ומה הצבע שלה, אלא מה הערכים ומה האידיאולוגיה שלה ומה היכולת שלה להיות נשיאה טובה ונשיאה טובה לישראל. אבל במקרה הזה אני יכול להגיד שאמריקה בשלה ועם כמעט קונצנזוס מוחלט הגיע הזמן לנשיאה אישה. היה הנשיא השחור הראשון, הילרי ניסתה, הילרי קלינטון, ולא הצליחה, ואנחנו מוכנים. וזה יהיה משהו, בין אם זה שאכפת לכם או לא אכפת לכם, אתם בעד או נגד, זה יהיה משהו שישחק תפקיד בפריימריז ובבחירות הקרובות ב-2024. בסדר, אז מי את ניקי איילי? איילי נולדה בקרוליינה הדרומית, מדינה לבנה, מדינה שמרנית, יש לזה הרבה משמעות, אתם תלמדו בהמשך למה. שמה המקורי הוא נמרטה רנדהווה. ההורים שלהם מאגרים אודים סיקים שהגרו לארצות הברית מפונג'אב. אבא שלה הוא ביולוג, אמא שלה עם תואר שני בחינוך. ביחד הם גם הקימו עסק משפחתי. כמו ישראלים רבים, ניקי היילי סיימה תואר ראשון בחשבונאות ועבדה כרואת חשבון, כמו ישראלים רבים וכמוני. ובהמשך הכירה את מייקל והתחתנה איתו, ביחד הם הורים לשני ילדים. בסדר, ב-2003 איילי קיבלה החלטה להיכנס לפוליטיקה, ולדבריה הדמות שהבטה את ההשראה הכי גדולה לאידיאולוגיה שלה הייתה מרגרט תאצ'ר, והם אכן חולקות אידיאולוגיות מאוד דומות, אידיאולוגיה שמרנית, נגד מיסים גבוהים, בעד שוק חופשי, בעד ממשלה מצומצמת, בעד התערבות מעטה ככל האפשר בחיי הפרט. וב-2004 היא כבר התמודדה על מועמדות מטעם המפלגה הרפובליקנית לבית הנבחרים של קרוליינה הדרומית. והיא ניצחה. אחר כך היא נבחרה לקונגרס של דרום קרוליינה פעמיים נוספות, ב-2006 וב-2008. בסדר, בנובמבר 2010, היילי התמודדה לתפקיד מושלות קרוליינה הדרומית, וגם שם היא זכתה בבחירות. עכשיו, זה כבר לא סתם, זה תפקיד שמביא אותך למעמד הלאומי של ארצות הברית, מושלת מדינת קרוליינה הדרומית. ולא רק זה, היא שוב עשתה היסטוריה, והפכה לאישה הראשונה בתפקיד מושל קרוליינה הדרומית, האישה הצעירה ביותר מכל המושלים של קרוליינה הדרומית. התפקיד שלה כמושלת דרום קרוליינה, הוא סוג של עוד הוכחה לכל הנרטיב הזה שהשמאל מנסה לייצר, כאילו הגזענות בארצות הברית, ובמיוחד בארצות הברית הלבנה ובמדינות השמרניות, יש גזענות בכל מקום. מדינה שמרנית, לבנה, נוצרית, לבנה, שמרנית, בחרה באישה, לא רק אישה, בת למאגרים הודים, למושלת המדינה שלהם. אז זה כבר, זה עוד ככה, עוד סיבה למה השמאל לא אוהב אותה. כי היא מוכיחה שוב ושוב, שלא משנה מה הצבע שלה, ולא משנה אם אתה גבר או אישה, אם אתה טוב, כמו עם אובמה, אובמה עשה קמפיין בחירות מדהים, כשהוא רץ לנשיאות בפעם הראשונה, והעם בוחר במי שהוא אוהב, בלי קשר, עם טיפה הקשר, יש כאלה אנשים וכאלה, אבל בוחרים בסופו של דבר, במי שהכי מאמינים לו, במי שמתחברים לערכים ולאידיאולוגיה שלו, וכמובן לקריזמה. והיא תפקדה כמושלת דרום קרוליינה, וקיבלה שבחים רבים על תפקידה, אך גם עשתה הרבה דברים שלא הסכימו איתם, למשל, היא תמכה בחקיקה להגבלת ההפלות במדינה, היא הייתה כבר אז תומכת ישראל כל כך מושבעת, שהיא הביאה לכך שקרוליינה הדרומית הייתה המדינה הראשונה בארצות הברית שהעבירה חוק נגד ה-BDS. אין אף מדינה בארצות הברית שעשתה זאת לפניה. בסדר, מה הביא אותה לתשומת ליבנו כל כך? גרם לנו באמת לשים לב אליה. ב-23 בנובמבר 2016, הכריז הנשיא טראמפ כי ניקי היילי תכהן כשגרירת ארצות הברית באום. זה היה הרגע שבו ניקי היילי הפכה להיות שם בינלאומי וידועה בכל העולם, במיוחד בישראל.
Over many years, the United Nations has outrageously been of the world's foremost centers of hostility towards Israel. The UN has done much more damage to the prospects for Middle East peace than to advance them. We will not be a party to that. The United States no longer stands by when Israel is unfairly attacked in the United Nations. Nowhere has the UN's failure been more consistent and more outrageous than its bias against our close ally, Israel. How tragic is it that of all countries in the world to condemn for human rights violations, these voices choose to single out Israel. We should boycott North Korea. We should divest from Syria, not Israel. It makes absolutely no sense.
טוב, אין עוררין על כך שהיא אוהבת ישראל גדולה. זה רק חלק קטן, 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 מהזמן שהיא הקדישה לישראל בהום. הנה מה שהיא אמרה על העברת השגרירות לירושלים בהום.
Israel, like all nations, has the right to determine its capital city. Jerusalem is the home of Israel's parliament, president, prime minister, supreme court, and many of its ministries. It is simple common sense that foreign embassies be located there. In virtually every country in the world, U.S. embassies are located in the host country's capital city. Israel should be no different.
היא לא הפסיקה שם, היא לא הפסיקה. הנה ניקי הילי שוב מגינה על העברת השגרירות, דוחפת לעברת השגרירות של ארצות הברית לירושלים בוועידת איפאק.
There's one more principle I knew before I arrived at the UN. Like most Americans, I knew what the capital of Israel was. To be more clear, I knew that Jerusalem was, is, and will always be the capital of Israel.
והנה ניקי איילי על מוסר הכפול של האום לגבי החמאס והפלסטינים.
What makes Gaza different for some is that attacking Israel is their favorite political sport. That's why we're here today. The General Assembly has never said anything, not one thing about Hamas. Even when we all agree Hamas's behavior undermines any prospects for peace. The nature of this resolution clearly demonstrates that politics is driving the day. It is totally one-sided. It makes not one mention of Hamas, who routinely initiates violence in Gaza. Such one-sided resolutions at the UN do nothing to advance peace between Israel and the Palestinians. Everyone recognizes that.
והקטע האהוב עליי, התגובה של ניקי איילי לסאיב עריקאת, נציג הרשות הפלסטינית במסע ומתן עם ישראל, שאמר לה לשתוק. בוא נשמע איך היא הגיבה.
Some of you might have seen that the top Palestinian negotiator, Saeb Erekat, recently had some advice for me. He told me to shut up. Mr. Erekat, I will always be respectful, but I will never shut up.
בסדר, אז כמו שאתם שומעים, היה מאוד קשה להילחם בניקי איילי, האיראנים, הפלסטינים, כל שונאי ישראל, השמאל, יודעת איך לענות. דני דנון היה שגריר ישראל באום, בזמן שהיילי הייתה שגרירה של ארצות הברית, צר ביניהם קשר, מטבע הדברים, קשר מאוד מאוד חזק, והם עבדו ביחד, והוא כמובן בירך אותה על הריצה לנשיאות. בוא נשמע קצת מהדברים שלו.
השגרירה ניקי היילי מודיעה היום שהיא רצה לתפקיד נשיאת ארצות הברית. ניקי, חברה טובה של מדינת ישראל, היא עמדה לצידנו באום במבחנים הקשים ביותר, ובאופן אישי אני רוצה לאחל לה בהצלחה. אין לי ספק שאם היא הייתה רצה כאן בישראל, הניצחון שלה היה מובטח. אבל עצם העובדה שהיא קפצה למים, והראשונה שבעצם הכריזה על ההתמודדות, זה מראה על האומץ שלה, על המנהיגות שלה, ואנחנו בטוחים שהיא תמשיך להיות יחד עם ישראל בכל תפקיד שבו היא תהיה. תראה, אני לא אשכח את הרגע שבו אנחנו הובלנו ביחד מהלך של גינוי חמאס בעצרת הכללית של האום. תמיד שיחקנו הגנה באום, ואני וניקי שינינו את המשוואה ושיחקנו התקפה, והצלחנו לשכנע את מרבית החברות לתמוך בהחלטה לגנות את חמאס. זה היה מהלך משמעותי, והיא לא חששה, גם שידענו שאנחנו הולכים להפסיד לפעמים, אם זה היה נכון מבחינה ערכית, היא עמדה איתנו, והאומץ הזה נתן לנו המון כוח.
ניקי איילי, חברה טובה של העם היהודי, של מדינת ישראל, גם שלי באופן אישי, היא אמרה לי פעם בערב שבת אצלי בבית, אני אף פעם לא הפסדתי בחירות. אז את אומרת, אני לא הייתי מזלזל בנחישות של האישה האמיצה הזאת, גם שהיא קפצה היום לפעם הראשונה למים.
מעולם לא הפסדתי בחירות. איילי, אכן, מעולם לא הפסידה בחירות, אבל הפעם היא רצה לתפקיד הכי גבוה, מנהיגת העולם החופשי. אז נכון שלא הפסידה אף מרוץ עד כה, אבל אנחנו מדובר על חיה שונה לחלוטין הפעם. ב-14 לפברואר 2023, איילי הכריזה רשמית על מועמדות לנשיאות ארצות הברית ב-2024. האם יש לה סיכוי? אז בוא נבין את היחסים המורכבים שלה עם טראמפ, האדם המרכזי, ככל הנראה כרגע, שמולו תתמודד בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית. טראמפ מינה את היילי לשגרירת ארצות הברית באום, והקשר ביניהם היה קשר של שיתוף פעולה פורה וחזק, שהתחיל לעלות על מוקש פה ושם, כשאילי פרשה מתפקידה כשגרירה באום, ואחרי השישי בינואר גינתה את מעורבות טראמפ בפרעות הקפיטול, ואז עברה להגן עליו שוב, אמרה שיורדים עליו חזק מדי, אני עושה פארפרייזינג ככה לאיך שהיא הציגה את זה, וטענה בתוקף שהיא לא תרוץ מול טראמפ, וכמו שאנחנו רואים, לפני שבועיים הכריזה על ריצה מול טראמפ. אז לא הכל זה פה מיטה של שושנים. היילי עשתה פליפ-פלופ בכל מיני דברים. הרבה פעמים הרגשות שינו את ההחלטה שלה ברגע האחרון. כמו למשל, עם הדגל קונפדרציה שבחרה להוריד מבניין הממשל של קרולינה הדרומית, בזמן שהייתה מושלת. למרות הפצרות הימין, ולמרות שזה עדיין חלק מהזהות של המדינה, של קרולינה הדרומית, שהייתה חלק מהקונפדרציה, אכן הקונפדרציה עשתה פשעים רבים. אבל זה היה נראה בזמנו לימין, כאילו היא נכנעת לשמאל. ושוב בשישי בינואר, בפרעות הקפיטול, שהשמאל השים את טראמפ, על כך שהסית את ההמון לפרוץ לתוך הקפיטול, למרות שאם תיקחו את הציטוטים של טראמפ, גם מהנאום שלו וגם מהטוויטר, מה שהוא צייץ אחר כך, הוא אומר, אל תפרצו לקפיטול, אל תפעלו באלימות. הוא אומר, בוא נעשה הפגנה לא אלימה מול הקפיטול. ולמרות כל זה, היא גינתה אותו. ואחרי זה היא חזרה לתמוך בו, למה? כי היא טענה שהשמאל מאשים אותו יותר מדי בעצם. השמאל מאשים אותו בהרבה יותר ממה שבעצם הוא אשם. ובמהלך כל השנה שאחרי היא אמרה שוב ושוב, אני לא ארוץ לנשיאות אם טראמפ ירוץ לנשיאות. והנה, ב-14 לפברואר, היא הכריזה שהיא רצה מולו. האם זה זכותה? כמובן. האם היא חייבת לו לא לרוץ מולו? היא יכולה לרוץ מולו. והיא אף צלצלה אליו ואמרה לו שהיא עומדת להכריז על ריצה לנשיאות. והוא, בצורה שלא מציגים בתקשורת, הרגעים שלא מציגים בתקשורת של טראמפ, נתן לה את ברכת הדרך. יש כאן משהו שמזכיר לי מישהו אחר, פוליטיקאי בארץ. הרבה פליפ-פלופים קטנים. אני לא משווה את זה לבנט, שעשה פה באמת פליפ-פלופ עצום, ממשלה האחרונה, אבל יש משהו, יכול להיות פה איזה דגל אדום מסוים. בסדר, בוא נראה איך היא הגיבה, כששאלו אותה, אם את רצה לנשיאות מול טראמפ, בבקשה, תסבירי לנו, איך את יותר טובה מטראמפ? למה שנבחר בך ולא נבחר בטראמפ? בוא נשמע.
You've been asked numerous times, including by my colleague Sean Hannity, how you're different than President Trump on policy, on issues. Clearly, you think you're a better option than he is, or you wouldn't have gotten into the race. So where do you two differ?
I don't focus on President Trump, and it's amazing that the media wants to talk about that so
but
much.
But you will have to, because to get through the GOP primary, you will have to focus on him and Governor DeSantis or anybody else who gets in. To get to President Trump, you will have to get through that field.
My announcement was to a few thousand people in South Carolina. I just had packed rooms in New Hampshire. Not one person asked me about President Trump. Everybody wanted to talk about Biden. Everybody wanted to talk about the problems facing American families. I am focused on Joe Biden. He's the one that's the president. You know, I will tell you, I think Americans need to have options. I think they need a new generation. I think we need new energy going in. I think we need to leave the status quo of the past and start looking ahead. And that's what I'm going to do. And as much as people want to talk about other opponents, there will be more. Many of them are my friends. My focus is on American families, how they're struggling, and what we're going to do to make sure that we get this country back.
אז כמו שאתם יכולים להבין, אילי לא אוהבת ששואלים אותה על טראמפ. היא לא רוצה שכל הריצה שלה לנשיאות תהיה נגד טראמפ, בעד טראמפ, ראש בראש עם טראמפ. היא רוצה שיעסקו בה מול ביידן, לא מול טראמפ. וזה יוצר כבר, עוד פעם, היא הולכת בין הטיפות. שואלים אותה איך את יותר טובה מטראמפ, אז היא אומרת, תפסיקו לשאול אותי על טראמפ. כשאני פוגשת אנשים שבהרצאות שלי ובנאומים שלי, הם לא שואלים אותי על טראמפ. תפסיק רק התקשורת, תפסיקו לשאול אותי על טראמפ. תשאלו אותי איך אני הולכת להתמודד מול ביידן, תשאלו אותי על האידיאולוגיה שלי. היה את זה כבר עם בן קרסון שרץ מול טראמפ, והוא כאילו מצד אחד רץ נגדו, אבל הם היו חברים, ובן קרסון ככה לא כל כך רצה להיכנס בו בזמן הדיבייטים, וטראמפ ככה נזהר מלרדת עליו. אוקיי, זה הולך להיות מאוד דינמיקה מאוד מעניינת. היא לא שקרנית, אבל היא כן פוליטיקאית, היא כן הבטיחה דברים, אשכרה הבטיחה, אני לא ארוץ מול טראמפ, והנה היא רצה מול טראמפ. למה? הנסיבות השתנו. זו אלה דבריה. אוקיי? הסיבה האמיתית שהיא רצה מול טראמפ, אחרי שאמרה שהיא לא תרוץ, היא שאחרי בחירות האמצע, טראמפ איבד הרבה מכוחו. אבל אחרי הבחירות האמצע פגעו בו. למה? כי הוא תמך במועמדים, בהרבה מאוד מהמועמדים הרפובליקנים, ואותם מועמדים שהוא תמך בהם, חלק גדול מהם הפסידו בבחירות האמצע. ונוצר לפתח, להילי, להיכנס לבחירות ואולי איכשהו לנצח את טראמפ, בגלל שטראמפ חטף מכה אנושה מבחירות האמצע האחרונות. ולא כולם מרוצים מהילי, גם מתוך הימין וגם מתוך הצוות שעבד איתה בבית הלבן. בוא נשמע מה יש ליועצת קונווי, היועצת של טראמפ בבית הלבן, שעבדה עם היילי, מה יש לה להגיד על הריצה לנשיאות של היילי. בוא נשמע.
She's played Hamlet about her support for him and about whether or not she would oppose him for the presidency. It's a free country, she's welcome to do it. But she has gone back and forth on that. I think they're particularly suspicious of her because she left that post at the UN in October of 2018. And when she did that, I happened to be in the Oval Office when she was there saying goodbye. I thought, this is great, we're going to have Nikki Haley, Indian American female, out on the campaign circuit, maybe for the next month with Vice President Pence, trying to get Republicans over the finish line. No, instead she went and sat on corporate boards and made $200,000 a speech. Again, that's her right, but the voters have a right to know what she said in those speeches. I've talked to many people in the room when she was speaking. She talked a lot about diversity and inclusion. She didn't talk much about her former employer, President Trump. So I think it's going to be hard.
בסדר, אז קליאן קונווי, היועצת של טראמפ שעבדה עם ניקי היילי בבית הלבן בתקופת כהונתו של טראמפ, אומרת שרבים פונים אליה ומספרים שבאותם הרצאות שניקי היילי העבירה וקיבלה כספים רבים, קיבלה, שזה עוד פעם, שוק פרטי, תעשי מה שאת רוצה, באותם הרצאות נמנעה מלדבר על טראמפ, בוא נאמר ככה, ובנוסף לגב, אפילו גרוע מזה, אילי דיברה על נושאים הקרובים לשמאל, כלומר, סוג של התחנפה לשמאל יותר ויותר, כשדיברה על נושאים בפוליטיקת הזהויות, והחלה של מגדרים שונים וגזעים שונים, ונושאים שהשמאל נוהג לעסוק בהם. אז היא קצת, איך אומרים, התחנפה אליהם, חיפקה אותם, ואולי קצת התמתנה מעמדותיה הימניות. מרגיש שיש פה דגל, אולי דגל אדום, של פליפ פלופ סטייל בנט, אבל לא באמת כמו בנט, אבל מרגיש כזה, אוקיי, צריך להיזהר, בוא נאמר את זה ככה, חבדהו וחשדהו. ופה אני שובר בעצם אולי היחיד מכל מי שדיבר על ניקי היילי אי פעם בישראל, מהימין, שאומר, כבדהו וחשדהו. מה החולשה של טראמפ בריצה מולה? טראמפ, שוב, עם הוולגריות, עם האימפולסיביות במילים שלו, עם האגו הגדול הזה, החוסר דיפלומטיות, שגם עזרו לו בריצה שלו לנשיאות, הפעם אחרי בחירות האמצע הכושלות, זה יכול לפגוע בו, ופה בדיוק נכנסת ניקי היילי, והיא יכולה למלא את החור הזה של שחסר כרגע מנהיג ימני חזק, אבל שגם לא מעורר כל כך הרבה ריב ומדון בעם. נשיאה כמו ניקי היילי יכולה להחזיר לעם מין רגיעה, ובוא נאמר את זה בפשטות, היא תהיה נשיאה פחות מפלגת מאשר טראמפ. וזה היתרון שלה, היא דיפלומטית, היא ראותה, היא חזקה, אבל, שוב, כבדהו וחשדהו. מי יצביע לה? חלק גדול מהימנים שכבר תומכים בה, ותכף אנחנו נגיע גם לסקרים, וגם מהשמאל, אנשים שנוטים למרכז ומתונים יותר, אלה האנשים ש, וכמובן נשים, בדרך כלל גילו גם שחשבו שאם רצה אישה אז הרבה נשים יצביעו לה, ועם הזמן גילו שנשים לא אוהבות להצביע לנשים. אמיתי. אוקיי, אז מה הסקרים אומרים? סקר פוקס ניוז למועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות בבחירות 2024 אומר, טראמפ עם 43% כרגע מהקולות. אוקיי, המועמד המוביל כרגע, בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית, מושל פלורידה רון דה סנטיס, המושל הכי פופולרי בארצות הברית, עם 28%, נתון מרשים, שעוד יכול לגדול הרבה, אבל מה שמדהים הוא שדה סנטיס בכלל עוד לא הכריז על ריצה לנשיאות. ניקי היילי וסגן הנשיא לשעבר מייק פנס, כל אחד מהם עם 7%. עכשיו, 7% זה קצת מאוד, אבל כפי שראינו בבחירות האמריקאיות, אפשר להפתיע. כי אם טראמפ לא הולך לקרוס מסיבה כזאת או אחרת, ייפתח פתח למועמדים האחרים. אבל אם דה סנטיס אכן יחליט שהוא רץ לנשיאות, לפי כל הערכות שלי, אילי לא יהיה לה סיכוי לנצח את הפריימריז. למה? כי זה יהפוך לקרב של שני גלדיאטורים, טראמפ מול דה סנטיס. אם דה סנטיס יחליט לרוץ, לאילי אין סיכוי. אם דה סנטיס יחליט לא לרוץ, אז להיילי יש סיכוי במידה וטראמפ באמת יאבד מכוחו בקרב המפלגה הרפובליקנית, דבר שיכול לקרות, מצד שני הוא כל פעם מפתיע ברגע האחרון, הכל יכול להיות. אבל אם דה סנטיס ייכנס למרוץ, המושל הכי אהוד בארצות הברית, ואחד הרפובליקנים הכי, כפי שאתם רואים בסקרים, מקום שני אחרי טראמפ, עם 28% מקולות הרפובליקנים. אם דסנטיס ירוץ, הוא יכול לנצח את הפריימריז, ומה שבטוח, איילי לא תנצח את הפריימריז, וזה לפי כל הערכות. אבל אם הוא לא ירוץ, אז יש לו סיכוי. אבל, קחו בחשבון, שהיילי, מי שרץ בפריימריז בארצות הברית, לא תמיד מכוון רק לנשיאות ארצות הברית, זה לא הכל או כלום. אוקיי? ביידן רץ מול רשימה של מועמדים עם קמלה, הוא רץ מול קמלה האריס, ופיט בודג'ג' וקמלה האריס הפסידה, פיט בודג'ג' הפסיד, ביידן ניצח את הפריימריז, אבל קמלה האריס הפכה להיות סגנית הנשיא, ופיט בודג'ג' הפך להיות שר התחבורה. אז זה לא רק ריצה לנשיאות, זה גם ריצה לתפקיד בממשל הבית הלבן הבא. ואני לא רואה איזה מועמד יכול להיות יותר טוב לסגן, להיות סגן הנשיא מאשר של טראמפ או דסנטיס מאשר ניקי היילי. שוב, אני לא בעד לחשוב על הקטע של אישה, גבר, צבעים, גזע, אבל זה יהיה מושלם. טראמפ, איילי, 2024, או טראמפ, דסנטיס, 2024. אז נאחל לה בהצלחה, ושהטוב ינצח, ובאמת שאני לא מנסה פה להימנע ולהיות אובייקטיבי ולהימנע מדעה, אני באמת לא יודע. אני עדיין לא יודע מה יהיה, ואני לא יודע מה... אני באמת רוצה לראות את הדיבייטים, אני רוצה להבין יותר על ניקי היילי, מה אני, בעד מי אני. כרגע היא לא המועמדת מספר אחד שלי ל... ניצחון בפריימריז של הרפובליקנים. אז הבטחתי לכם, לסיום, לתת לכם סוג של סקופ, מי המועמד הבא שיכריז מועמדות לנשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הרפובליקנית. ולא, זה לא דסנטיס. רוצים, אני אתן לכם שנייה לנחש? זה רק למביני עניין, זה לא לכל אחד, כי זה לא שם ש... כולם מכירים. אוקיי. נתתי לכם קצת זמן. עכשיו אני אגיד לכם. טים סקוט, לפי כל הערכות, בקרוב מאוד, הוא יהיה הפוליטיקאי הבא, שהולך להכריז על ריצה לפריימריז של המפלגה הרפובליקנית, לנשיאות ארצות הברית. טים סקוט הוא שחור, סנטור, מטעם מדינת, קרוליינה הדרומית, אותה מדינה שאיילי באה ממנה והייתה המושלת שלה. והוא עומד להצטרף למרוץ ולהתמודד מול אותה ניקי היילי שהייתה המושלת של המדינה שהוא מכהן כסנטור מטעמה. לפני שהוא חיין כסנטור, הוא חיין כחבר בית הנבחרים של ארצות הברית. הוא נולד בצ'רלסטון, בירת קרוליינה הדרומית. הוא שוב, אני מזכיר, זה מאוד חשוב, האמת, הקטע הזה, הוא שחור, לא שחור אובמה, הוא שחור שגדל בעוני, בשכונה של שחורים, ועבר חיים קשים, ויצא מהעוני ומהפריפריה, והגיע לתפקיד הרם של חבר קונגרס וסנטור, מטעם המפלגה הרפובליקנית, נציג של קרוליינה הדרומית. אז בוא נשמע קצת מטים סקוט.
For those who may be surprised that a black son of the south could be entrusted to govern, wonder no more. You gave me a chance to serve you in the United States Congress and then later in the United States Senate. And then tonight, you have allowed me, a miracle from God, to continue serving you in the United States Senate. Thank you.
טוב, טים סקוט הוא באמת אדם ראוי, אדם עם סיפור חיים מדהים, ולפי כל הערכות, זה בלי נדר, אבל בוא נאמר 90 ומשהו אחוז, הוא עומד להכריז על ריצה לנשיאות, הוא יהיה הבא שיכריז על ריצה לנשיאות, אם דסנטיס לא יקדים אותו, ככל הנראה דסנטיס מתכוון להכריז בשלב הרבה יותר מאוחר. בסדר, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, כל יום שני, אמריקה ללא פילטרים, אני שמח שהייתם איתי, אנחנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל, בכל מקום שאתם יכולים רק לדמיין. תהיו איתי כאן שבוע הבא, יום שני, ונתראה בפעם הבאה.